שלום וברכה. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ט של ספר שמות, פסוק י: ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וכיבסו שמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, והגבלת את העם סביב לאמור, שמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כיס הכל יסכל, או ירון, ירין, בהמה, אם איש לא יחיה, ומשוך היובל, המה יעלו בהר. הקדוש ברוך הוא מצווה על משה להכין את העם למעמד של נבואה. אגב, שאלה מעניינת. אם הם יצאו, אם הם פרשו מן הנשרים, נאמר שובו לכם לאהליכם. אז איפה הם היו במשך שלושה ימים, אם הם לא היו באוהל? אתה אומר, זהו, זה אהליכם, הכוונה הרגישות. או שבאמת הם יצאו מהאוהל, ואז הם ישבו בסוכות, שהם עשו לעצמם מחוץ לאוהלים. ולדעת יוספוס פלביוס, חג הסוכות הוא זכר לסוכות שעשו בני ישראל למרגלות הר סיני במשך שלושה ימים. זאת אם כן הדעה האחת של מה זה הסוכות של יציאת מצרים, והסוכות האלה. יש, יותר לפי הפשט, שאומרים לסוכות, זה היה ביום הראשון של פסח. כן? וייסעו בני ישראל מרעמסס, סוכותה. אז הם עשו, המקום הנקרא סוכות, שם הם עשו סוכות. הם מחלוקת עם סוכות ממש, אבל אני כבוד. דעה שלישית, זו דעת בעל הרוקח, שהסוכות שמדובר עליהם ביציאת מצרים, נעשו בסוכות. מתי? במלחמת סיחון. תודה רבה. מלחמת סיחון הייתה הכניסה לארץ ישראל, תודה רבה. סיחון הרי ארצו שייכת לארץ ישראל, והזמן שבו הייתה המלחמה הזאת, לדעת הרוקח, זה היה בחג הסוכות. ואז יוצא שהם עשו סוכות כי הם יצאו למלחמה, כי דרכם של לוחמים לעשות לעצמם סוכות. כמו שיואב אומר, זה לא יואב, כשמו שאוריה החיתי אומר לדוד, כאשר הוא אומר לו לך הביתה, אז אוריה אומר לו אני לא יכול, כשכל ישראל יושבים בסוכות, בסוכות בזמן המלחמה. אז יוצא שלפי זה שיש לנו שלוש סיבות למצוות ישיבת סוכה, או סוכות שבפסח, או בסוכות שבשבועות, או בסוכות שבסוכות. כל אחד יבחר מה שנראה לו. עכשיו, אחרי הציווי הזה של ההכנה למעמד, וירד משה מן הר אליו, ויקדש את העם, ויחפשו שמלותם, ויאמר אל העם, יהיו נכונים שלושת ימים, אל תקשו אל אישה, ואלקשו את אישה. ואז יש מספר תופעות מאוד מוזרות. ויהי ביום השלישי, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ואני שואל שאלה פשוטה, בשביל מה הקולות והברקים והלפידים? הרי אם אנחנו אומרים שכל מעמד הר סיני היה כדי לשכנע את העם שאכן הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, והניסים שהיו עד אז לא הספיקו כדי שיאמינו באמת במשה, למרות כל הניסים. אז למה צריך עוד פעם נס? קולות, ברקים, ענן כבד, בשביל מה? בעבור תהי יראתו על פניכם. אפשר? אני חושב שיש פה משהו אחר. כי אני אומר שכאשר בני ישראל ראו את הענן ואת הלפידים ואת כל השופר, הם אמרו, מה, עוד פעם נס? זה אנחנו כבר מכירים. זה לא משכנע. ואז כשנשמע הדיבור, הם הבינו את ההבדל בין הדיבור לנס, וזה שכנע אותם. כלומר, המיוחד בסיני זה לא האש שהם ראו, אלא הקול שהם שמעו. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה לו. לפני כן, רק האוזן השמאלית שלי שמעה את הברוך הוא ברוך שמו, כשאני תמאמן, שמעתי את כולכם. טוב, זה ייקח זמן עד שבסוף, טוב. עכשיו, אז לכן אומר, כל הקולות והלפידים זה דווקא כדי להראות את ההבדל בין הדיבור לבין הנס. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש, והיה לשנו כישן הקישן ויחרת כל ההר מאוד. אתה רוצה קצת להבין מה קורה שם. אנחנו בעולמנו, יש לנו מציאות יציבה, ויש לנו דברים לא יציבים. מה יציב? האדמה. אנחנו מתהלכים על פני האדמה, אם אנחנו יושבי ירושלים, אז אנחנו עומדים על הר, ההר הוא מוצק ויציב. לעומת זה, יש הרבה קולות שמתהלכים בעולם, בהתחיל הכל, נעלם הכל, זה דברים פחות יציבים בעולמנו. אבל מה קרה כאן? ראו את הקולות ואת הלפידים, ראו את הקולות, פתאום הקולות הפכו להיות ממשיים, ומה היה עם ההר? הוא עשן, הוא הופך להיות עשן. כלומר, זו התהפכות של העולם. כלומר, מה שלמעלה הוא האמיתי, מה שלמטה הוא עשן. ולכן זה היה נורא מפחיד, כי זה בדיוק המצב של המוות. ולכן העם פחדו, ויחרת כל ההר מאוד, וגם העם מפחד. ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. זאת אומרת שהדיבור עבר ישירות מהקדוש ברוך הוא אל משה, וזה הבסיס לדברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שאנו שומעים את הקול אומר, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וירד השם על הר סיני, אל ראש ההר. וירד השם על הר סיני, אל ראש ההר. מה זה וירד השם? הכבוד, השכינה כמובן. יש מחלוקת מה קרה בדיוק בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שמן השמיים דיבר, הרכין שבעה רקיעים וירד כיסא הכבוד עליהם. רבי ישמעאל אומר לא. זה מן השמיים השמיע את קולו, והאש הייתה למטה. טוב, בכל מקרה, יש פה מושג של התגלות. ויקרא השם למשה לראש ההר, ויעל משה. יש את השאלה, למה משה צריך לעלות אל ההר? זה מיותר לגמרי. הרי הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו, לך תרד, לך תאמר לעם, שיפרשו מהאישה, יגבל את ההר וכו'. ואז בכל זאת, הקדוש ברוך הוא קורא למשה, היי, משה בוא, מה שאתה לעשות למעלה? ויאמר השם אל משה, רד. לא מובן. כלומר, הוא אמר לו, תרד, תגביל את העם, אחר כך אומר לו, תבוא, מה יש לי להגיד לך? תרד, להגיד להם לא לעלות להר. משה לא מבין. רד העד, בעם, פן ירסו אל השם לראות ונפל מנוריו. וגם הכהנים, כלומר, הבכורות, הניגשים אל השם, התקדשו, פן יפרוץ בהם השם. ואומר משה אל השם, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה העדות בנו למור, הגבלת הר וקידשתו. אז למה אתה אומר לי, קראת לי רק כדי להגיד להם מה שאני כבר אמרתי? לא מובן. ויאמר השם, ויאמר אליו השם, לך, רד. תעשה מה שאמרתי. למה? כי אחר כך, ועלית אתה, ואהרון אימה, והכהנים ועם ירסו אליו את השם ונפרוץ בם. טוב, הציווי לא מובן, אבל משה ממושמע. וירד משה אל העם, ויאמר עליהם. ואז מה קורה? מיד אחרי שמשה יורד, כתוב, וידבר אלוהים כל הדברים האלה לאמור אנוכי. כלומר, עשרת הדיברות באו בהפתעה. כן? כלומר, זה כאילו בא לומר למשה, אתה, אני רוצה שתהיה למטה בזמן שזה קורה. למה הוא צריך שמשה יהיה למטה? שלא יגידו שהוא שם רמקול. או שיש לו איזשהו טריק, או שלא יחשבו שמשה הוא זה שנותן את התורה. לכן נעשה את כל התחבולה הזאת, כדי שתהיה אפילו למשה הפתעה על הזמן של הופעת הדיבור. עד כאן מובן. טוב. שמה?
שמשה הולך למעלה, כמו שהוא עושה להם זה לשמיים, כיוון שלומדי זאת, הוא פועלית על האב, שמעת שום דבר, אנחנו לא יודעים שאתה קיבלת את התורה.
יפה, אז זה בעצם אומר כמו הרמב״ם. כן, שאנחנו שומעים את הכל, אומר משה, משה, לך אמור להם כך וכך, מה הדבר שהוא אומר להם כך וכך, זה הירידה, וההגבלה של ההר. יפה. עכשיו, בואו נתמונן קצת בפסוק ב', אני חושב שקצת למדנו אותו פעם שעברה, והבנו מה המשמעות של הביטוי הנוכרי, השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כשהמשמעות היא שאני אותו אחד. לפי שנגלה להם, ראינו ברש"י, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, כלומר, הם לא יודעים האם האלוה שמשה מדבר בשמו, הוא בעצמו האלוה שהוציא ממצרים. כי האלוה המוציא ממצרים, יש לו מטרות לאומיות צבאיות, גיבור מלחמה. הוא צריך לכבוש את הארץ, וכדי לקיים את ההבטחה שהוא נתן לאבותיהם אברהם, יצחק ויעקב, לתת להם את הארץ הזאת. הרעיון שצריך לקבל תורה, זקן מלא רחמים, ראש ישיבה מבוגר שמלמד תורה, זה הם אומרים אולי זה אלוה אחר שרוכב על משה, והוא מנצל את העובדה שאנחנו תקועים במדבר כדי לכפות עלינו את הפילוסופיה הדתית שלו. ולכן היה צריך שהקדוש ברוך הוא יאמר לו, אני אותו אחד, אנוכי הוא אשר הוצאתיך. כן, ברור, זה כמו שלמשל אם אתה רואה אדם שבשוק מוכר עגבניות בבגדי עבודה וצועק, עגבניות שלי יפות, עגבניות שלי הכי טובות, 5 שקל הקילו. ולמחרת אתה רואה אותו במסיבה כשהוא לבוש בחליפת טוקסידו, עם גביע שמפניה ביד, ואתה לא בטוח שזה אותו אחד. אז הוא מבין שאתה לא מבין, אז הוא אומר לך, אנוכי אותו אחד שראית אתמול. אנוכי הירקן, בדיוק. אז אנוכי השם יוכל אשר הוצאתיך, אני אותו אחד. ואז יוצא שכל המטרה של הדיבור כאן, היא מטרה דתית לאומית. האם בגלל זה המספר של ה... של הפסוק זה בית. אולי. אבל על כל פנים המטרה פה היא דתית לאומית. עכשיו אני רוצה, דיברנו על זה, אבל אני רוצה לחזור על זה בקצרה. יש משמעות פוליטית לאות בית. לפעמים. אבל טוב, בואו לא ניכנס לזה. כן, אתם ציבור שזוכר שפעם לאות הזאת הייתה משמעות. טוב, אז בכל מקרה, כשאנחנו שואלים, דיברנו על זה, אבל אני רוצה לעשות את זה בקצרה, אם שואלים את הדתיים מי זה משה, הם אומרים שהוא זה שנתן את התורה. אם שואלים את החילונים מי זה משה, הם אומרים משה זה מי שהוציא אותנו ממצרים. ואם תשאל את הקדוש ברוך הוא, אומר זה אותו אחד, יש רק משה אחד, הוא נותן התורה, הוא המוציא ממצרים. ולכן, כשהיה פקפוק בשליחותו של משה, בגלל הכפילות של השליחויות, הקדוש ברוך הוא פותר את הספק בזה שאומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוציא אותך מארץ מצרים בית עבדים. עכשיו, עולה פה שאלה, אם זה נכון מה שאמרתי, כאן היה צריך להסתיים הגילוי. כלומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר אנוכי, זהו, אנחנו כבר יודעים שמשה אומר את האמת. אז למה זה ממשיך עם עוד 9 דיברות? לא יהיה לך שבת, וכבד את אביך, לא תרצח, כל הדברים האלה הם דברים חשובים, אבל זה יכול היה להיות, בכלל כל תרי"ג מצוות התורה, לא היה צורך לכאורה שהקדוש ברוך הוא יטרח לומר לנו את 9 דיברות האלה בסיני ישירות. זאת השאלה שאני רוצה לדון בה. התשובה. תשע, לפי לימודיי במתמטיקה, אם אני מפרק תשע לגורמים, זה יוצא שלוש כפול שלוש, נכון? שלוש כפול שלוש זה שווה תשע. כלומר, יש לנו שלוש שלשות של דיברות, כשכל שלשה עוסקת בתחום אחר לגמרי. השלשה האחת בענייני בן אדם למקום, השלשה השנייה בן אדם לחברו, והשלשה השלישית בבן אדם לעצמו. וזה בא להסביר למה משה הוא זה שנבחר כדי לתת את התורה, ולא שלושת האנשים שדיברנו עליהם, איוב, יתרו ובלעם. בגלל, מה? כן, יתרו חשב שהוא נותן את התורה, אבל הוא מסוגל רק לתת תורה של בן אדם לחברו, איך להסדיר את מערכת המשפט. איוב חשב שהוא נותן את התורה, שהרי הוא אומר, מי ייתן איפה ויכתבון מילי, מי ייתן בספר ויוחקו. מה זה לחקוק בספר? זה הכוונה תורה. אבל הוא עוסק רק בתורה של בן אדם לעצמו, תורה אקזיסטנציאליסטית. בלעם, שהוא כמשה באומות, הוא מבין בבן אדם למקום, נופל וגלוי עיניים, מחזה שדי יחזה. אז אף אחד לא יכול לתת את התורה שהיא עוסקת בשלושת התחומים ביחד, באיזון מושלם. זאת אגב הסיבה שצריך תורה מן השמיים. כי אם התורה הייתה רק בן אדם לחברו, אז יש פילוסופים שכתבו חוקות בלי תורה מן השמיים. ואם מדובר בבן אדם למקום, יש מקימי דתות שהקימו דתות ופולחנים בלי תורה מן השמיים. ואם מדובר בבן אדם לעצמו, יש סופרים רבים שכתבו על ייסורי הנפש של האדם, פסיכולוגים וכדומה, בלי תורה מן השמיים. אני לא בטוח, יכול להיות שגם היו ספרים קדומים יותר שלא הגיעו לידינו. הרי אנחנו יודעים, למשל, בוא ניקח דוגמה. לא, אז אני אגיד לך דברים ידועים. יש חוקים, אני אקרא עם חוקי חמורבי. אין מוסר, אבל יש חוק. זאת אומרת, ויש רעיון בכל זאת של סדרי החברה. יש, אצל המצרים הקדומים, היו גם כן דברי מוסר, זה דברים שדומים לספר משלי. וגם אנחנו יודעים שהדרך ארץ קדמה לתורה. אז זאת אומרת שהיו חוקים. כן, אבל הדרך, אבל מבחינה היסטורית. לא, אבל אם חז"ל אמרו דרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות, זאת אומרת שבדורות שלפני מתן תורה הייתה בכל זאת איזושהי חוקה של דרך ארץ. כן, אין פלא. כלומר, לכן אי אפשר לומר שכאשר בני ישראל מגיעים להר סיני מדובר ב-60 ריבוא אנשים שרק חולמים איך לרצוח את השכן שלהם, ורק אחרי שהם שומעים לא תרצח, פתאום הם אומרים, וואו, באמת אסור לרצוח. כן, זה קשה לומר. אבל בכל מקרה, התורה מן השמיים היא הכרחית ברגע שאנחנו צריכים את שלושת הממדים האלה כאחד. מה עם הדיברות בין אדם לעצמו? אני אמרתי שזה השלשה השלישית. אז אני לא דיברתי על שתי השלשות הראשונות. אז נדבר על השלשות הראשונות, אחרי זה נגיע לשלישית. השלשה השנייה, כלומר הראשונה, סליחה, לא יהיה לך אלוהים אחרים, רגע, לא, אנוכי זה הראשונה, זאת הכותרת. עכשיו אנחנו מדברים על שלוש שלשות של דיברות, מהשנייה עד העשירית. אז השלשה הראשונה היא 2, 3, 4. מה יש ב-2-3-4? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, כמו איסור עבודה זרה, ולא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, וזכור את יום השבת. שלושת אלה הם בין אדם למקום. אבל לא לגמרי. לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה בין אדם למקום שבין אדם למקום. זה נטו בין אדם למקום. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, זה גם בין אדם למקום, אבל בין אדם לעצמו שבין אדם למקום. כי האדם, כשהוא נשבע, הוא משקר לעצמו. וזכור את יום השבת, זה גם בין אדם למקום, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל יש לזה גם ערך סוציאלי, למען ינוח שורך וחמורך, אז זה בין אדם לחברו, שבין בין אדם למקום. עד כאן השלשה הראשונה, שהן הדיברות 2, 3, 4. כן, מה אתה אומר?
הדברים האלה מתקשרו למאמר של אלוהי השם אלוהיך, כאילו שאם אדם או משהו מעיד על עצמו שהוא אלוהי, זה שהגלטנות אפשר להגיד, חס ושלום.
קראת אצל החוקר יעקב לוינגר את דבריו המפורשים של הרמב״ם במורה נבוכים. אז בואו נחזור למקור. לרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם במורה נבוכים אומר דבר שבהתחלה נשמע קצת מוזר. הוא אומר, בני ישראל בסיני שמעו קול חזק. ואילו משה שמע את המילים. ואז משה חתך את הקול הזה למילים שבני ישראל הבינו. זה מה שנקרא, אנוכי עומד ביניכם ובין, בין השם וביניכם ביום ההוא להגיד לכם את דבר השם, כפי שכתוב בפרשת ואתחנן. אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם, לכאורה, זה אומר שהמדרגה של העם היא נמוכה מן המדרגה של משה. נכון? לכאורה. אבל מצד שני כתוב, פנים בפנים דיבר השם עמכם. אז איך אפשר להגיד שיש להם מדרגה נמוכה ממשה? אז זה הפנים בפנים. אלא צריך לומר כך, יש הבדל בין הקול לבין הדיבור. הרי הביטוי, בואו ננסה להבין את הפסוק, זה בספר פרשת ואתחנן, כל דברים אתם שומעים. מה זה? כל? נכון. עכשיו בואו ננסה להבין את המשפט שמופיע בספר דברים פרשת ואתחנן, כל דברים אתם שומעים. מה זה כל דברים? כשאדם מדבר, יש המילים שהוא אומר. אולי הוא משקר לי. אולי הוא מתחזה. אבל יש משהו יותר עמוק מן המילים, זה הקול שלו. מה שאנחנו קוראים אינטונציה. ועל זה נאמר, ניכרים דברי אמת. ולכן כשבני ישראל שומעים את הדיבור, הם שומעים את הקול, שזה הפנים של הדיבור. ואז הם יודעים שזה דבר השם באמת. את הפשר. אמרת את זה פעמיים, אבל אני לא מסכים. אני אסביר לך מה אני לא מסכים. כי לפי מה שאני אומר, הקול זה לא ההסבר. פשר זה ההסבר. הקול זה משהו אחר לגמרי. זה הידיעה הוודאית שהם מדברים עם השם. לעומת מה שמשה עושה, שהוא מפרט את פרטי הפרטים, זה כבר ירידה במדרגה. לכן, דווקא זה החשוב שבני ישראל ישמעו את הקול לפני הדברים. אגב, לפי זה מובן מה שכתוב בסידורים. אשר יוצר משרתים, ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם, ומשמיע בירה יחד, בכל דברי אלוהים חיים. בכל דברי הכל שבתוך הדברים. עכשיו, בסידורים המודפסים בימינו, המדפיסים חושבים שהם יותר חכמים מחברי הנוסח של התפילה, ולכן הם שמו פסיק אחרי המילה בקול. ומשמיעים יחד בקול, פסיק. כאילו שהמילה קול פירושו חזק. מה הם משמיעים בקול? את דברי אלוהים חיים. יש רק בעיה אחת. כשאנחנו אומרים, דבר בקול זה בעברית מודרנית. אבל כשרוצים בעברית קדומה לומר, לדבר חזק, אומרים קול רם. כן? וענו הלוויים ואמרו באוזני כל ישראל, קול רם. לכן המילה, לכן מה שהמדפיסים עשו, שהם הוסיפו פסיק, זה פשוט טעות. תמחקו את הפסיק, יש לכם טיפקס, מי שעדיין יש לו דברים כאלה בבית, ואז אפשר למחוק את הפסיק, ואז לקרוא בכל דברי אלוהים חיים, כמו כל דברים אתם שומעים. כן, בבקשה.
אני עוד פעם אחרי על העניין של החלוקה לשלושות האלה, נדמה לי שלא אמרת, הזכרת את הלב שלא תסע את שם ג'אם.
הזכרתי דווקא.
אז לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, בעצם זה יחידה אחת עם האנוכי השם אלוהיך.
רגע, לא, לא, לא. טוב, זה תלוי איך מחלקים את הפסוקים. יש לפחות ארבעה אופנים שונים לחלק את הדיברות. בסדר? אז יש כאלה ששמים את אנוכי ולא יהיה ביחד, יש כאלה שלא. כן? אבל השאלה היא איך לחלק את הלא תחמוד, האם זה שתיים או זה אחד. כן? לא תחמוד כתוב פעמיים. וגם לא תתאווה. בקיצור, יש הרבה מה לדבר על זה. אבל מה שאני רוצה לומר כאן זה החלוקה שאני מציע כאן, זה לא רק ממני, זה מופיע אצל רבי אברהם ברכיה הנשיא מברצלונה, מחשובי הראשונים. זה לא מפה.
אז מה עשיתה?
לא יודע, זה היה פה, היה פה איזה מוזיקה.
החלוקה
הזאת נמצאת אצל רבי אברהם ברכיה הנשיא מברצלונה, בספר מגילת המגלה. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר. שלוש דיברות בן אדם למקום, שלוש בן אדם לחברו, אז שלוש שבן אדם למקום זה לא יהיה, לא תיסה וזכור את יום השבת. זה בן אדם למקום. אחר כך, כבד, לא תרצח, לא תנאף, זה בן אדם לחברו. ואחר כך, לא תגנוב, לא תענה, לא תחמוד, זה בן אדם לעצמו, ואני אסביר עכשיו למה. בסדר? אז בואו קודם כל נראה את השלשה הראשונה, לא יהיה לך, לא תיסה וזכור את יום השבת. שלושת אלה הם כבוד שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא. ודאי, לא יהיה לך אלוהים אחרים, פשיטה. אתה עובד רק את השם, לא אלוה אחר. דבר אחד. דבר נוסף, לא תיסה את שם השבת. של הקדוש ברוך הוא. זכור את יום השבת, כי הקדוש בתוך, לא יהיה לך, זה בן אדם למקום נטו, בן אדם למקום שבבן אדם למקום. לא תיסה, זה בן אדם לעצמו שבבן אדם למקום, כי כשאדם נושא שם שמיים לשווא, הוא מקלקל את עצמו, ממה שהוא נשבע לשקר, והבן אדם והשבת, נכון שזה בן אדם למקום, אבל יש לזה כידוע גם ערך סוציאלי למען ינוח עבדך ושורחב כמוך. אז זה השלשה האחת. השלשה השנייה, קבל את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף. זה בן אדם לחברו. אבל יש הבדל. למה צריך לכבד את אבא ואמא? כי הם שותפים לקדוש ברוך הוא ביצירת האדם.
זכרת
אותו. לא, זה יותר מזה. הם שותפים עם השם. לכן ישווה את כבודם לכבוד המקום. לכן זה בן אדם למקום שבבן אדם לחברו. כלומר, עבורי, האבא שלי זה קצת אלוהים. כן? פרויד אמר שהמושג של אלוהים בנפש האדם נובע מהיחס של האדם אל אבא שלו. התורה אומרת שמה ש... כלומר, לפי זה יוצא שלפי פרויד, אני חושב על אלוהים את מה שאני חושב על אבא. ביהדות זה בדיוק הפוך. אתה חושב על אבא את מה שאתה חושב על אלוהים. כן, כלומר, אבל זה אותו כיוון. רק במסלול הפוך. לא תרצח, זה בן אדם לחברו, שבן אדם לחברו. אין יותר בן אדם לחברו מאשר לא תרצח. ומה עם בן אדם לעצמו שבבן אדם לחברו? זה לא תנאף. זאת הפעם עצם מעצמי, בן אדם לעצמו. כאשר האדם נואף, הוא פוגע גם בעצמו ולא רק בחברו. אז זה השלשה השנייה. השלישית, לא תגנוב, לא תעני ברעך את שקר, לא תחמוד. ולא תגנוב, כשאדם גונב הוא לבד, אף אחד לא רואה אותו. אז זה בן אדם לעצמו. אבל הוא גונב דעת העליונה, הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה. אז זה בן אדם למקום שבבן אדם לעצמו. תגיד לו שאני לא פה. כן. לא תענה ברעך את שקר, זה בן אדם לחברו שבבן אדם לעצמו. אדם משקר בבית דין, אז הוא בעצם משקר גם לעצמו, אבל הוא פוגע בחברו. ולא תחמוד, זה בן אדם לעצמו פר אקסלנס. כלומר, באמת בן אדם לעצמו, כי הוא חומד, הלב חומד, אף אחד לא רואה את החמדה. אז זה בעצם בא להסביר מדוע היה צריך משה לתת תורה מן השמיים כדי ליצור את החיבור ואת האיזון בין שלושת המגמות של העבודה של האדם, בין אדם למקום, לחברו ולעצמו. טוב, בואו נראה עכשיו לפרטי פרטים. ראינו אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אומר המהר"ל, רק מי שיודע מה זה עבדות, יודע מה זה חירות. ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, לכן אדם שרוצה לעסוק בתורה, צריך קודם כל לאמץ את הערך של החירות. לכן אם הוצאתיך מבית עבדים, אתה יכול עכשיו לקבל את התורה. לפי העיקרון שכתוב בפרק קניין תורה שבסוף מסכת אבות, שאין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. מה?
אין לך
עליי דברים,
אתה
משעסק
בתורה.
רק שנייה, מה אתה אומר?
רק מי שהיה בית העבדים באותו דור, הוא מבין מה באשר תקיף על בית העבדים.
נכון.
שהרב מסביר את זה, תשובה נורא לכל אלה שהוא שם עבדים. אבל אנחנו עצמנו, לכאורה, העניין הזה, של לזכור שרוצים שם את בית העבדים,
אתה צודק. כלומר, אתה אומר, הידיעה הזאת של יצאנו מבית עבדים הייתה חזקה אצל אותו דור, לא אצלנו. זאת הסיבה שהתורה ציוותה לפרנס את הזיכרון הזה והרבה מאוד מצוות שהם זכר ליציאת מצרים. עכשיו, מה שאתה אומר, אתה אומר שציטטתי לא נכון את מסכת אבות. אני אמרתי שכתוב במסכת אבות, אין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. ואתה טוען שכתוב אחרת. אין לך בן חורין, אתה חושב שאני לא ידעתי את זה? ברור שידעתי, אז אני אסביר. אם אני אומר למישהו, אם תגמור את הכלים תוך זמן קצר, תקבל מרשמלו. עכשיו, למי אני אומר את זה? לאדם שאוהב מרשמלו או אדם שלא אוהב מרשמלו? אני אומר לאדם שאוהב. אם, כן, מי שלא מרשמלו, אם זה מגיל אותו, זה לא מעניין אותו. עכשיו, אם אני אומר, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, המשפט הזה נאמר למי? לאדם שאוהב חירות. זאת אומרת, כיוון שיש לך אהבת החירות, אז זה סימן שאתה כבר בן חורין בפנים, אז אתה יכול לעסוק בתורה, כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה למלוך על עבדים, הוא רוצה למלוך על בני חורין. זאת הסיבה להבדל שבין אופי התפילה המוסלמית, שבה האדם לגמרי נופל על פניו, לבין התפילה היהודית שהאדם נמצא בעמידה. להתפלל צריך לעמוד. כן? כי הקדוש ברוך הוא רוצה את האדם לא נכנע, אלא בשלמות קומתו. מה זה? בית המקדש זה עולם אחר. זה העולם של הקדוש ברוך הוא עצמו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, סימן שמאחוריי יש. כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים. איפה? על פניי. מה עם מאחוריי? זה צורת חשיבה שלא מקובלת עלינו היום. אני אסביר למה. אנחנו חיים בעולם פוסט-נבואי, עולם שבו שולטת הפילוסופיה. אז אם אתה אומר שאין אלוהים אחרים, הכוונה אין בכלל. אבל בתפיסה של תקופת ההתגלות, יש הבדל בין פנים לבין אחור. וראית את אחוריי, פניי לא יראו וכו'. ולכן צודקים חכמי הקבלה כשהם מדברים על כוחות הנקראים סיטרה אחרה. מה זה סיטרה אחרה? הצד האחר של מה? הצד אחר של מה? של הקדושה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו שני אופני ביטוי. בטוב, האחדות, והרע, הפירוד. ועל זה נאמר בפרשת כי תישא, לא תשתחווה לאל אחר. הצד האחר של, של האלוהות, אל תתעסק בזה. יש חלקים בהתגלות. ודאי, יש חלקים בהתגלות. האינסוף הוא למעלה מכל חלוקה. אבל על זה נאמר בספר ישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אז גם הרע, צריך להבין מה המשמעות של הרע. עכשיו, שימו לב שלמילה אחד, יש גמטריה, נכון? כמה זה? כמה זה אחד? 13. ושם הוויה, כמה זה? פעמיים. כלומר, אנחנו מכירים את הצד האחד, לא הצד שהוא לא אחד. זה הכלל. טוב, אז זה לא אחד. מה? עכשיו זה מסביר לכם מדוע בתנ״ך תמיד התייחסות אל אלוהי העמים כספק קיימים, ספק לא קיימים. כל אלוהי העמים אלילים. תגיד, לא קיימים, מה זה אלילים? אלילים הכוונה שהם ריקים, אבל לא שאין להם קיום. מה אתה אומר?
אני רוצה להבין, אני ב-13 מידות, אולי אני טועה בהבנה. אני יכול להכניס את
הסיפה. ב-13 מידות לא. אבל במידות ההופכיות, כן. חכמי הקבלה מדברים על כך שמלבד הספירות של הקדושה, יש גם ספירות של הטומאה. אבל אנחנו לא מתעסקים בהן. אז על זה נאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים. איפה? על פניי. מה זה על פניי? זה איפה שאני מתגלה. כן? יראה כל זכוריך את פני האדון השם. איפה רואים את פניו? במקדש. ולכן נאמר, לא תעשה לך פסל. וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם. זאת אומרת, אגב, יכול להיות שעל פני הכוונה בארץ ישראל. כן, הרי כתוב שקין יצא מלפני השם. מה זה מלפני השם? אז הוא הלך מאחורי השם. כן, מפניך יסתר. וגם ביונה הנביא נאמר שהוא ברח תרשישה מלפני השם. אז זאת אומרת, ואנחנו יודעים שהתורה הקפידה מאוד שלא יהיה שום זכר לעבודה זרה בארץ ישראל דווקא. לכן ייתכן מאוד לומר שהפשט של המילה לא יהיה לך אלוהים אחים על פניי, הכוונה בארצי. אבל בחוץ לארץ שהגויים יעשו מה שהם רוצים, לכן יש טולרנטיות כלפי העבודה זרה של הגויים בארצותיהם. אומר רבנו בחיה, בפירושו לתורה, הוא כותב שלא מצאנו שהנביאים יוכיחו את הגויים על עובדם עבודה זרה, אלא אם כן עבדוה בארץ. אבל בחוץ לארץ, כביכול הקדוש ברוך הוא לא אכפת. כשהקדוש ברוך הוא שולח את יונה לנינווה, על הגזל, מה עם עבודה זרה? יונה לא מתעסק בזה בכלל. זאת אומרת שאפשר להגיד יש טולרנטיות, לא שזה מותר, אבל קשה לומר לגויים, תעזבו עבודה זרה, באופן ש... בגלל שאנחנו אמרנו לכם. אם הם באים אלינו ושואלים מה חובתם, נגיד להם, אסור לכם לעבוד עבודה זרה. אבל כל זמן שהם לא באו, אנחנו שותקים. ועל זה נאמר, לא יהיה, מה? הנה, יש מזל לאומות העולם, כן, ככה. זה הבסיס של רבנו בחיי, אומר, אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים אשר תחת כל השמיים. נכון, לכן הם מתפללים, הם עובדים למזל שלהם, וכדומה.
זה לא ציווי לבני נוח?
אז זה ציווי לבני נוח, אז אני פה חוזר. אסור לבן נוח לעבוד עבודה זרה, אבל זה אחרי שהוא שואל אותך. כלומר, אם הגויים לא שואלים אותך, מה? הוא כמין שוגה, אפשר לומר, אפשר להגיד, זה כמעין תינוק שנשבע בידי גאיותו. יש ברמב״ם, בהלכות עבודה זרה. יש, לא, סליחה, בהלכות מלכים. הוא דן בדין של אומר מותר. מה זה אומר מותר? אדם שעושה עבירה, הוא חושב שהיא מותרת. האם הוא פטור או חייב? אז אי ידיעת החוק אינה פותרת, זה האמירה של הגויים. ההלכה אומרת, עד רבה, אי ידיעת החוק כן פותרת. לכן, למשל, תינוק שנשבע, כשהוא נודע לו שהוא יהודי, לא צריך להביא קורבן חטאת על שבת שהוא חילל. לא צריך. למה? בגלל שאי ידיעת החוק פותרת. השאלה האם זה נאמר גם אצל גויים. ההלכה אומרת שאצל גוי אין דבר כזה אומר מותר, הוא חייב. ואז הרמב״ם מביא שתי דוגמאות. דוגמה אחת, אם גוי רצח וחשב שמותר לרצוח, או נאף את אשת איש וחשב שמותר לנאוף את אשת איש. אומר הרמב״ם, לא יעזור לו, הוא חייב מיטה. למה? כי לא יכול להיות שבתרבות האנושית יתפתח כזה דבר. עכשיו, מעניין, הרמב״ם הביא שתי דוגמאות. שפיכות דמים וגילוי עריות. מה הוא לא הביא? עבודה זרה הוא לא הביא. כנראה שהרמב״ם רצה לרמוז שאתה לא יכול לבוא בטענות אל גוי על זה שעובד עבודה זרה, כי ככה הוא גדל, ככה הוא חונך. ולכן הרמב״ם אומר, אתה אומר, אולי אדרבה, אנחנו נגיד לו תעבוד עבודה זרה. אנחנו רוצים, כן, אנחנו רוצים לקדם אותם. אנחנו רוצים לקדם אותם. הרי יש גם בכל המיתולוגיות דיבורים על כך שבאחרית הימים כל האלים ייפלו. נכון? יש דבר כזה. כן. אז זה, יש משפט שאנחנו אומרים אותו פעמיים בכל יום באהבה, שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכל העמים. ככה רש"י מפרש. אז בינתיים אנחנו שותקים. מה, סליחה, העלמת עין. ויעשו מה שהם מבינים. כלומר, אנחנו לא יכולים לבוא אליהם בטענות על זה. טוב. גוי שעובד עבודה זרה, תחת שלטון ישראל, או תחת שלטון של בני נוח שקיבלו על עצמם שבמצוא בני נוח, חייב מיטה. אבל סתם ככה לא. כי הוא עוד לא שם. הוא עוד לא הגיע למצב שהוא יכול להבין שהדבר הזה הוא רע. זה נכון. יש שלב של הקדוש ברוך הוא לא אכפת, עד שזה יהיה אכפת. אשר חלק השם אלוהיך. אז יש ברש"י שם שני פירושים. חלק לאלוהות, דבר אחר לאבדם. זה שני פירושים סותרים אחד את השני, שניהם ברש"י שם. כי אנוכי השם אלוהיך, אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל ריבים וריבים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהבי, ולשומרי מצוותי, כי מידה טובה מרובה ממידת פורענות. שמידת פורענות זה ארבע דורות, ומידה טובה זה אלפיים, אלפים, כלומר אלפיים דורות של טובה. טוב, עד כאן אנחנו באמצע, ונמשיך שבוע הבא בעזרת השם. כל יום.